כל חי אונליין 93fm.co.il
הליוות הווה אלא גם הליוות העבר, דברי ראש הממשלה באירוע שנערך הערב במרכז הבינתחומי בהרצליה. השר לענייני ירושלים אלקין אומר כי דווקא ביום בו ארגון אונסקו מכחיש את הקשר הישראלי לירושלים, אין דבר מתאים יותר מלדבר על עתידה ולהצהיר כי לא רק שהמקומות בירושלים שייכים לנו, אנו גם מפתחים אותם לדורות הבאים, דברי השר אלקין בהנחת אבן פינה לרובע עסקי חדש בבירה. ראש עיריית ירושלים ניר ברקת הצהיר כי אין צורך להתרגש יותר מדי מהחלטת אונסקו כדבריו, והוסיף כי אין מקום שהסטטוס קוו נשמר בו יותר מירושלים, דברי ברקת. המנהרה המחברת בין ירושלים לגוש עציון נחסמה לתנועה החל מהשעה 10 בערב ועד 5 לפנות בוקר בשל עבודות תחזוקה. הנסיעה לגוש עציון מירושלים תתאפשר הלילה דרך כביש 3755, המכונה גם אל חדר בג'אלה. כך עדכן כתבנו ישראל בן צבי. כתבנו לענייני משטרה בנצי לייזרוביץ' מוסר כי משטרת ישראל פרסמה הערב הודעת הערכות מיוחדת בשל החשש משיטפונות בעיקר באזור הדרום ביממה הקרובה. בהודעה הוזהרו נהגים מפני נהיגה מהירה מדי בכבישים חלקים ומפותלים, מפני בלימות פתאומיות, נסיעה בערוצי נחלים או סמוך להם בהתראת חשש לשיטפון ומעצירה מסוכנת בשולי כבישים בדרום ובכל רחבי הארץ. הנהגים הנתקלים בליקויים בדרכים בעת סערה מתבקשים להודיע על כך למוקד 110 של המשטרה. את הידיעות מסרו כתבנו בנצי לייזרוביץ' וישראל בן צבי. התחזית הלילה ומחר מעונן חלקית עד מעונן עם עלייה קלה של הטמפרטורות. לקראת הצהריים יחלו לרדת ממטרים מקומיים בדרום ובמזרח שבמהלך היום התפשטו בהדרגה לרוב אזורי הארץ. הים חשש משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח והתכנו סופות רעמים בודדות. עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, בתדר החדש 102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה. כל חי תמיד איתי. יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
פרשת בראשית. ערב טוב לכם מאזינים יקרים, חורף בריא, יום רביעי בשבוע, ואנחנו לילה בתוכנית נוספת בסדרת התוכניות יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה, יושב ראש ארגון הידברות. לילה טוב לכבוד הרב.
שלום וברכה ולילה טוב.
אנחנו בפתחה של שנה חדשה, חומש חדש וגם פרשה חדשה. מאזינים המעוניינים להפנות אל הרב שאלות יכולים להתקשר לטלפון 1-900-52-92-93, תקישו 1 ומיד אחר כך תקישו 6. ועל כמדי שבוע הרב יפתח את התוכנית שלנו, מדבר חיזוק בענייני השעה.
האמת היא שחייבים להתחיל במה שנראה לכאורה בדיחה מנקודת מבטנו כיהודים, אבל כשרואים את הדברים הכתובים, המשקל של העניין אמור להיות ברמה אחרת לחלוטין. דובר רבות בשבועות האחרונים על ההחלטה של האום, ארגון אונסקו, שהחליטו אין קשר בין עם ישראל לבין ירושלים לבין הכותל המערבי, כך בהצבעה ברוב קולות. אז כל יהודי ששומע את הדברים בחדשות מחייך. איך אמר ראש ממשלת איטליה, זה כמו לומר שהשמש מחשיכה את כדור הארץ. יש גבול עד כמה שטויות אפשר לדבר, להכחיש היסטוריה, להכחיש ממצאים ארכיאולוגיים, אבל שוב, בכל הצבעה מחודשת, שוב ושוב, הדברים חוזרים על עצמם. העולם החליט שהכותל וירושלים לא שייכים לארץ ישראל, אין שייכות גם לא היסטורית. דברים שנראים תמוהים לחלוטין. אבל כשבאמת בודקים את הדברים שכתובים, דברים שהקדוש ברוך הוא אמר לנו אותם לפני דורות רבים, פסוקים מפורשים בתנ״ך, רואים שיש לזה משקל גדול. ראשית, זה לא סוד שכשבוחנים את 2000 השנים האחרונות מול כל הסימנים שנאמרו על לפני ביאת המשיח, רואים שלא היה דור שכל הסימנים התגשמו בזה אחר זה מלבד הדור שלנו. לא נעריך כעת בסימנים ובפרטים, הציבור ודאי מודע, מי שלא, יש באתר הידברות הרצאה שנקראת נבואות אחרית הימים, שם הרחבנו בסימנים שנאמרו במפורש, לא סימנים שצריך להסביר אותם או לפרש אותם, אלא מילים ברורות בעברית, כיצד הכל בזמננו כמין חלקי פאזל, הכל הולך ומתחבר והופך להיות תמונה אחת שלמה. אבל כתוב שלפני ביאת המשיח, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. המלבים בביאורו ליחזקאל פרק למד זין, למד ח', שם יש את הנבואות שנאמרו על אותה מלחמה שתהיה נגד עם ישראל, והמלבים עצמו, מי שירצה יראה ביחזקאל פרק למד ב' פסוק י' זין, שם הרחיב וסיכם את הנבואות האלה, והוא כותב שלפני ביאת המשיח העולם הנוצרי והעולם המוסלמי יבואו שניהם כשני גושים נגד עם ישראל ויאמרו תנו את ירושלים ואם לא אנחנו נלחם בכם. הוא ממשיך שכשיבוא נגדנו יפרוץ סכסוך ביניהם ויקו אלה באלה מפני שאמונתם מפורדת. כלומר אותה מלחמה תהיה מלחמה דתית בין הנוצרים לבין המוסלמים, והוא הוציא את הדברים מתוך השמות של אותן מדינות שכתוב שילחמו אלה באלה, חרב איש באחיו תהיה. שם ביחזקאל יש, בפרק למד ח', יש רשימה של מדינות שבזמן התנ״ך כולם היו עובדות אלילים, אבל היום כל הרשימה הראשונה הפכה להיות מדינות נוצריות, כל הרשימה השנייה בראשות פרס, כך כתוב שם, ביניהם גם תוגרמה שזוהי טורקיה, כל אלה הפכו להיות מדינות מוסלמיות, וחרב איש באחיו תהיה, כך מסביר המלבים את הדברים. אבל בשלב הראשון, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. כשקוראים את הנבואות האלה, הרי כל אדם אומר לעצמו, נו באמת מדינה ריבונית שיש לה עיר בירה, אתה יכול לאסוף את כל העולם ולבוא להילחם, לקחת את עיר הבירה, איפה נשמע דבר כזה בעולם? אבל כשבוחנים את מה שקרה בשבועות האחרונים, ומעניין מאוד שהכל בסביבות חג הסוכות, כולל חול המועד סוכות כשהייתה הצבעה אחת, והרי בחול המועד סוכות, בשבת חול המועד סוכות, אנחנו קוראים על עניין של גוג ומגוג, דברים שכתבו המפרשים שיש קשר ישיר בין התקופה הזאת לבין אותה מלחמה. אז אנחנו לא באים לומר כעת לתת תאריכים מתי ואיך, אבל ודאי שיש כאן אבן דרך מאוד משמעותית כאשר האום מצביע ברוב קולות שאין קשר בין ירושלים לבין עם ישראל. לא מדובר בבדיחה. אם העולם מתכוון ומתגבש בשלב מסוים לבוא נגד ישראל ולומר תנו את ירושלים, עד כדי כך ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, והמלבים שם בפרק למד ב' ביחזקאל מעריך בדבר, במשמעות של העניין, הרי כשכאן מדינות נוצריות ומוסלמיות מצביעות יחד על העניין הזה שהוא הזוי לחלוטין מבחינתנו ומבחינת כל אדם בר דעת, אבל ודאי שיש כאן אבן דרך משמעותית בהתגשמות של הנבואות. רק נציין, הזוהר הקדוש עומד על השאלה, למה בכלל צריך את אותה מלחמה לפני ביאת המשיח? זה שמגיע המשיח נפלא מאוד, ההיסטוריה מחולקת לשתי תקופות, יש זמן העבודה, יש זמן קבלת השכר, התקופה שלנו זו זמן העבודה שיש לנו את ההתמודדויות עם יצרים, ניסיונות, זהו בעצם זמן העבודה. זמן קבלת השכר, ימות המשיח, שגן עדן הרוחני חוזר ומתמזג עם העולם שלנו, כמו שהיה בזמן אדם הראשון, לפני שאכל מעץ הדעת, העולם מגיע לשלמותו, לתיקונו, הנשמות חוזרות לגוף, יצר הרע מתבטל מהעולם, אין יותר מוות, אין צער, אין כאב. אז הדברים האלה מובנים. אבל למה צריך לפני ביאת המשיח שתהיה אותה מלחמה, מלחמת גוג ומגוג? אומר רבי שמעון בר יוחאי, דבר מאוד מעניין, שכשמחברים אותו עם דברי הגמרא רואים שיש שתי מטרות לאותה מלחמה. המטרה האחת, אומר רבי שמעון, לשלם לאויבי ישראל על כל הצרות שעשו לנו. שם הוא אומר שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לעולם, כלומר להחזיר בגלגול, את נבוכדנצר וכל חייליו, טיטוס וכל חייליו, בכל אותם שהראו לעם ישראל במשך כל הדורות, הם הופכים להיות שני גושים ומכים אלה באלה. אז למה צריך שיבואו נגדנו, שיקו אחד את השני שם? כאן הדברים מתחברים לדברי הגמרא שלכאורה יש סתירה בנבואות. מקום אחד כתוב שמשיח יבוא על ענני שמיים, כך רואה אותו דניאל, כלומר דרך כבוד וגדולה ללא סבל וצרות. מצד שני, זכריה רואה את המשיח בעני ורוכב על חמור, מה שמסמל סבל וצרות. והגמרא מסבירה שהדבר תלוי במעשיהם של ישראל. אם זכו, אם עם ישראל הולכים בדרך של תורה, מצוות, מזכחים את עצמנו, מתרוממים, הרי משיח בא לענני שמיים, ואותה מלחמה היא רק לשלם לאויבי ישראל שהראו והציקו באכזריות לעם ישראל במשך כל הדורות. אם לא זכו, אז הקדוש ברוך הוא משתמש בגוג ומגוג כדי לעורר אותנו לחשבון נפש, לראות מה יש לנו לתקן וכיצד להיבנות ולקבל את משיח צדקנו באופן שעם ישראל מתוקן ומושלם. התקווה שלנו שבאמת נזכה להגיע למצב של גאולה בחסד ורחמים בבחינת ענני שמיים, וכפי שברוך השם רואים היום התעוררות גדולה בארץ, בעולם, של אנשים שהיו רחוקים וחוזרים ומתקרבים, וכמובן גם אנחנו שומרי התורה ומצוות תמיד יש לנו מה לתקן, מה לשפר, לעלות ולהתחזק, ושנזכה באמת לגאולה שלמה בחסד ורחמים.
אמן ואמן. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
קורס ערכים וידעת והשבותה, קורס חדש מבית ערכים לציבור החרדי בנושא ביסוס האמת, תורה משמיים, תורה ומדע ועוד. כל התשובות לכל השאלות עם מיטב מרצי ערכים בימים שני ושלישי, חפתת ולמד בתשרי בירושלים, 02-5188, 02-5188. ערכים
פורור, חד וחלק. בוקר אחד תקומו הנדסאים. כן, הרשמו לקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245.
זה יכול להיות שכן שלך, זה יכול להיות מישהו בסביבה שלך. מכיר אדם עם מוגבלות? ודאי תשמח לעזור לו. ואם אתה עונה להגדרה, כדאי שתדע, יש לך רמפה. רמפה, תוכנית לשילוב וקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות המעוניינים להשתלב בשוק התעסוקה. רמפה, משתלבים, מתפרנסים, מצליחים. לפרטים 077-8994-220. רמפה, מיסודם של ג'וינט ישראל טבת, משרד העבודה והרווחה וקרן משפחת רודרמן.
שנה חדשה, קולקציה חדשה. קונים באופטיקנה ב-500 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. Respect your look, respect your eyes. אופטיקנה, אופטיקנה. כפוף לתקנון.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב ב-7 בערב, בריכות מים טרמו-מינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
אני לא באמת מתכוון לרוץ, אבל אני כן רוצה לנצל את ההזדמנות ולקרוא לכם שם למעלה, תורידו את המס על המשקפיים. בינתיים, עד שזה יקרה, אנחנו נמשיך לתת לכם את המחירים הטובים ביותר.
עכשיו באופטיקה הלפרי קונים זוג משקפיים ומקבלים 2 זוגות נוספים מתנה.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם לחלק השני של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליטי יושב ראש ארגון התאבות. אנחנו כעת פונים לשאלות המאזינים. לפני כן נציין שמאזינים המעוניינים להפנות שאלות יכולים להתקשר לטלפון 1-900-52-92-93, מקישים 1 ומיד אחר כך מקישים 6. שאלה ראשונה, כמה מעניין, דווקא נוגעת לפתיח שהרב דיבר עליו. ידוע כי לאחרונה, כותב המאזין, קיבל ארגון הקשור לאום, אונסקו, החלטה כי אין קשר בין היהודים בארץ ישראל למקומות הקדושים לעם היהודי בירושלים. דווקא הפסוקים הראשונים של הפרשה, כותב המאזין, מוכיחים זאת, וזה לא שכנע את אומות העולם שהחליטו נגדנו מטעמים ידועים של שנאת ישראל. אבל, של המאזין, כיצד מדינת ישראל רוצה שיכירו בה כמייצג את העם היהודי ושיש לה קשר לעבר ההיסטורי בארץ ישראל, כשכאן במדינה, במדינת ישראל, רודפים את שומרי המצוות והתורה?
למעשה יש סיפור ידוע שבזמן שהייתה ועדה שדנה האם ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ובן גוריון הופיע באותה ועדה מול מי שייצג את המוסלמים בארץ, והשופט הבריטי שאל את בן גוריון היכן אדוני נולד, ואמר לו בפינסק. הוא פנה לאותו שייך מוסלמי ושאל אותו היכן הוא נולד, אמר לו כאן בארץ. שאל השופט, אם כך אתה נולדת, אתה לא נולדת כאן בכלל, כך שואל את בן גוריון, אז מה בעצם הוויכוח? והוא ענה לו שאנחנו היינו כאן לפני אלפי שנים, והדבר דומה לאדם שגרשו אותו מהבית, הבית שלו, סולק מביתו, אדם אחר השתלט על ביתו, והנה לאחר זמן הוא חוזר ומחזיר לעצמו את הבית. ואם כך, אנחנו כעת כאן חזרנו בעצם לבית שלנו, נכון שלא נולדתי כאן, אבל חזרתי לבית, אני משיב את האבדה. אמר לו השופט הבריטי, אבל יש הבדל, אדם שגר בבית מסוים, גרשו אותו והוא מבקש לחזור אליו, הוא בא עם קושן, יש לו טאבו שבו רשום שהבית הזה שייך לו. האם לכם היהודים יש איזה קושן, יש לכם רישומים שארץ ישראל שייכת לכם? ומספרים שבן גוריון בהתרגשות גדולה הרים את התנך וצעק לו, כן, זה הקושן שלנו, זה הטאבו שלנו, כאן רשום שארץ ישראל שייכת לנו. ובאמת, המייסדים הראשונים, הגם שלא בדיוק שמרו תורה ומצוות, אבל לפחות ידעו שאת כל הכוח שלנו, של עם ישראל, אנחנו שואבים מהתנך עצמו, מהתורה עצמה, וכשעם ישראל צועד בדרך התורה, הרי הוא מוכיח בכך שהוא מאמין בתורה. לעומת זאת, אם ישנם כאלה שיכולים לדבר בשם התנך, אבל עושים את ההפך מהתנך, הרי ודאי שהם מכחישים את עצמם, ורבים הסיפורים שהגויים עצמם הוכיחו את עם ישראל, איך אתם באים מולנו בטענות של תנך, שאתם עצמכם לא בדיוק מתנהלים על פי התנך. כך יש סיפורים מאסירים מוסלמים שטענו כלפי הסוהרים ועוד אחרים. לכן ודאי שחובתנו להגביר ולהגדיל את הזהות היהודית כאן בארץ ישראל, לחנך את הדור הבא של עם ישראל, את ילדי ישראל, לאמונה בקדוש ברוך הוא, בתורה, במצוות, שזה כפי שציין המאזין, זוהי בעצם התשובה האמיתית כלפי כל הקמים עלינו.
שאלה נוספת עוד פעם בעניין ארץ ישראל לעם ישראל. הרש הראשון על הפרשה, פרשת בראשית, הוא מביא את ההוכחה לאומות העולם שארץ ישראל שייכת לעם היהודי. איך בדיוק מוכח הדבר מהפסוק?
למעשה מה שרשי אומר שם, שכשאומות העולם באים נגד עם ישראל ואומרים, גזלנים אתם, לא גזלנים מהפלסטינאים שבעצם הם הגיעו לכאן לארץ אחרינו, אלא גזלנים אתם מהחיבי והיבוסי והגרגשי, כל אותם שהיו בארץ ישראל בזמן שעם ישראל יצאו ממצרים. אומר רשי, הרי התורה לא נועדה לשמש כספר היסטוריה או כספר מדע. לתורה יש תפקיד ללמד את האדם איך לחיות נכון בעולם, איך להתנהל באופן שהוא בונה לעצמו גם את העולם הרוחני וגם לחיות נכון בעולם הזה. אז אם כך, התורה הייתה צריכה להתחיל במעשה המצוות, החודש הזה לכם ראש חודשים, מצוות הפסח, לא בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ועל כך הוא עונה שכשיבואו אומות העולם ואומרו לעם ישראל, גזלנים אתם, לקחתם לנו את הארץ, עם ישראל ישיבו להם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, העולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, ואם הוא הבורא, הרי ודאי שבידו לתת למי שהוא רוצה. אז הייתה תקופה שהוא החליט לתת לכנעני ולגרגשי ולאיבוסי, ואחר כך הוא החליט לתת את הארץ הזו שהוא ברא אותה לעם ישראל. זה בעצם הרעיון שרשי מביא שם בתחילת התורה, אבל העובדה שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל, זה לא כתוב בפסוק הראשון. זה כתוב בהמשך התורה, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, ואף על פי שהיו לו שני בנים, יצחק וישמעאל, בהמשך הוא אומר לו, ביצחק יקרא לך זרע. נכון שיש לך בן שנקרא ישמעאל, ואחר כך כתוב שעוד נולדו לו בנים, מדן וישבן ועוד אחרים, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ביצחק יקרא לך זרע, כלומר יורש העצר, הממשיך שלך זה יצחק. ובאמת כאשר אמר לו במקום אחר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, מי בעצם השתעבד במצרים? לא זרעו של ישמעאל. הוא אמר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, למה בני ישמעאל והשאר לא השתעבדו במצרים? התשובה, כי אמר לו, מהיום כשאני אומר זרעך, ביצחק יקרא לך זרע. כל מה שמוגדר זרעך ממשיך. ולכן גם כשאמר לו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, הכוונה היא לזרעו של יצחק.
שאלה עכשיו קצת, גם אולי קצת אקטואלית, אבל לתקופה של החגים, עברנו תקופה יפה מחזקת של הימים הנוראים והחגים בכלל. איך אפשר לשמר את האווירה החזקה הזו של, של החגים, של ההתקרבות לקדוש ברוך הוא לכל ימות השנה?
צריך לקחת דוגמה מאותם שמגיעים לאירוע שמח, ובעלי השמחה רוצים שהאירוע לא יישכח, משאירים איזה חוברת קטנה, ברכת המזון, עם שם החתן והכלה, שכל אדם ייקח לבית ויזכור תמיד את החתונה היפה הזו, או כיפות כאלה שיש עליהן הדפסות. כלומר, כשלוקחים מזכרת שמלווה את האדם לכל השנה, מאותם הימים הנפלאים, ממשיכים לזכור. ובאמת כעת, כשאנחנו עדיין סמוכים בשבוע של שמחת תורה, של חג הסוכות, נמצאים עדיין בחודש תשרה, חודש שבו לאחר ימים של דין ויום הכיפורים, יום של טהרה, מגיע ימים של השמחה של חג הסוכות. תשובה מתוך אהבה. אדם שיקח לעצמו סוג של קבלה שהוא מקבל אותה על עצמו, לא קבלה גדולה מדי, שהוא יודע שהוא לא יעמוד בה, רק הוא מתלהב כעת, אז הוא מקבל קבלה. משהו קטן, כמו ברכון של ברכת המזון, לקחת את ה... כמו שהזכרנו שיש את השמות האלה, אז לקחת איזה קבלה קטנה שהיא תזכיר לו כל הזמן, את זה קיבלתי על עצמי בחודש תשרה. וקיבלתי את הקבלה הקטנה הזו על עצמי, כדי שהיא תזכיר לי את האווירה הכללית של כמה שאיפות היו לי באותם הימים. כמה רציתי לשפר ולתקן. אז עם אותה קבלה הוא הולך לאורך כל הדרך, אבל היא משמשת כמזכרת שמזכירה לו את ההחלטה הכללית שהייתה לו בחודש תשרה לעלות ולהתרומם.
שאלה נוספת, ידוע כי פרשת בראשית היא פרשת האמונה, ובה יסודות האמונה שלנו על בריאת העולם. איך אפשר להסביר זאת לילדים שלנו, להגיד להם שכאן אנחנו רואים את זה, וליהודים שרחוקים מיהדות, שבאים ואנחנו פוגשים אותם מדי פעם?
למעשה לגבי ילדים, ילדים מקבלים יותר בטבעיות ובהבנה את הבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין, אינו גוף ולא דמות הגוף, ולא במושגים שלנו, של בני אדם, וודאי שביכולתו לברוא את העולם. כשמדובר באנשים רחוקים מתורה ומצוות, בפרט כאלה שהתחנכו על ברכי הכפירה והבלבולים, כשמציגים בפניהם את התנ"ך כאילו שמדובר ביצירה אנושית ולא הכתבה אלוקית שהקדוש ברוך הוא מכתיב ומשה כותב, הרי לצערנו לא מלמדים היום בבתי ספר את הרבדים העמוקים שיש בתנ"ך, את כל הפנימיות הנפלאה, שכל מי שלומד את התורה בעומק, ברור לו שלא ייתכן שאדם בשר ודם כתב את הדברים המיוחדים והעמוקים שהם מופיעים בה. אבל אני אספר מעשה שהיה, כדי שבאמת ניקח את הדוגמה כפי ששאלו כאן המאזין או המאזינה, על העניין של בריאת העולם, איך מסבירים ליהודים הרחוקים מהיהדות. ידוע היום בעולם המדע, כשמדברים על בריאת העולם, מדברים על המפץ הגדול. ואספר מעשה שהיה. לפני מספר שנים פנתה אישה בטלפון, אמרה שהיא רעייתו של הרופא במושב שבו הם גרים, והיא התחילה להתחזק, צופה בהידברות, והתחילה להתחזק, והחליטה שהיא רוצה להכשיר את המטבח. בעלה עלה ממדינות שכבר כמה דורות ניתקו אותם בכוח הזרוע, כל הקומוניסטים שם, אמונה מתורה, כמו שהציבור יודע לצערנו, כאלה שכבר דורות לא יודעים את יסודות האמונה הפשוטים ביותר. והיא, הוריה הגיעו ממקום שכן שומרי מסורת, וכעת הגעגועים והזיכרונות עלו, והיא החליטה שהיא רוצה להכשיר את המטבח, הוסיפה, אם היה תלוי בי, הייתי שומרת שבת, אבל אני לפחות רוצה להתחיל עם העניין הזה. כשפנתה לבעלה ואמרה לו שהיא רוצה להכשיר את המטבח, מאותו רגע, אני מצטט את המילים שלה, שבועיים יש לנו בבית מלחמת גוג ומגוג. בעלה בשום אופן לא מוכן. אתמול, יום לפני הטלפון, היא אומרת, הייתה אווירה יותר רגועה, אז היא פנתה לבעלה ואמרה לו, מה אכפת לך, תקבל אוכל שאתה אוהב, אבל תן לי להכשיר את המטבח. ואז הוא אמר לה, תתחלת להאמין בתנ"ך? יש נושא מדעי שאני חוקר אותו עשרות שנים. לדעתו, הנושא הזה סותר את התורה, ולכן הוא לא מוכן, הוא לא מוכן ששום ריח של יהדות ייכנס לבית, ואז הוסיף, תקחי אותי לאיזה רב שאת רוצה, אם הוא יענה לי תשובה שמניחה את הדעת, אני מוכן שתכשירי את המטבח, תעשי מה שאת רוצה, ואני אומר לך שאף אחד לא יוכל לומר לי שהמדע טעה, קיבלו פרסי נובל, דברים שהוכחו מדעית, ולדעתו זה נגד התורה. הגיעו שניהם באחד מימי שישי, ישבנו יחד, פניתי אליו בחיוך, שמעתי שיש לך קושיה גדולה על התנך, בבקשה. ואז הוא התפרץ. אתה מאמין בפסוק הראשון בתנך, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? אמרתי לו, בוודאי. איך אתה מאמין בפסוק הזה? הוא אומר, כשהמדע גילה את המפץ הגדול. ואל תגיד לי שזה לא נכון, כך המשיך בעריכות, שגילו את בריחת הגלקסיות ואת הקרינה הקוסמית, וקיבלו פרסי נובל על גילוי הקרינה, והדברים מוכחים מדעית, ואיך אפשר לומר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? שאלתי אותו, תוכל לומר לי בקצרה, במשפטים קצרים, מה זה בעצם המפץ הגדול, בלי להעריך הרבה את היסוד של הדבר? הוא אמר, בבקשה. פעם חשבו שהעולם תמיד היה. לפני 80 שנה, פרופסור ג'ורג' גמוב העלה את התיאוריה שעם השנים קיבלה את המפץ הגדול והוכחה מדעית, כאשר התיאוריה בעצם אומרת כך. העולם לא היה תמיד, אלא הייתה התפרצות אדירה של אנרגיה, כמו הבזק אור אדיר שלא ברור מאיפה זה בא, והאנרגיה הזו, האור הזה, עבר תהליכים שונים עד ההתגשמות של החומר, וכך נוצרו כל הכוכבים. שאלתי אותו, שמעת על רבי שמעון בר יוחאי שחי לפני כ-2000 שנה וחיבר את ספר הזוהר? אמר שהוא שמע. אם מראה לך שהמילים שאמרת עכשיו כתובות בספר הזוהר, לא ייתכן, הוא אמר. אלה דברים חדשים, המדע גילה לפני 80 שנה. אז בדיוק ספר המהפך 2 היה לפני הדפסה, אם יש מהציבור מי שמכיר, הוצאנו 4 ספרים שעוסקים בתורה ומדע, דברים שהמדע גילה היום והם כתובים אצלנו בתורה, ואז בדיוק החלק השני, המהפך 2, היה לפני הדפסה. ובספר הזה יש פרק שלם שעוסק בעניין, הוצאתי תדפיס, וביקשתי ממנו שיקרא את הזוהר ואת התרגום שלמטה. ויאמר לי, האם אלה לא הדברים שהוא דיבר עכשיו? שם רבי שמעון בר יוחאי אומר שהפרשת הבריאה מתחילה בכלל, עוברת לפרט ומסיימת בכלל. כלל הוא פרט הוא כלל. כלומר, התורה מתחילה בתיאור כללי, שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, את בעלי רבות, השמיים נבראו עם כל מה שבהם, הארץ עם כל מה שבא, ואחר כך הכל יצא החוצה. הכל התחיל באי סדר, תוהו ובוהו, ומתוך האי סדר נוצר הסדר, זה כלל. ואחר כך שוב התורה מסיימת באלה תולדות השמיים והארץ ביברעם, זה עוד כלל, אבל באמצע התורה מפרטת. מאיכן מתחיל הפירוט? אומר הזוהר הקדוש, מפסוק ג' ויומר אלוהים יהי אור ויהי אור. כשהיינו ילדים, לא שאלנו מה פשר האור הזה. רגילים, בדרך כלל, אור זה אור השמש, אבל כל מי שקורא את הפסוקים, ברור לו שביום הראשון לא מדובר באור השמש, השמש נבראה ביום הרביעי. אז מה זה יהי אור שכתוב ביום הראשון, מאיפה בא האור הזה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אפיק חד נהורה סתימה, הוציא אור אחד שהיה סתום, האור הזה התפרץ החוצה, מאותו האור יצאו והאירו כל האורות שהתגלו, ועוד הוא ממשיך ומתאר שם, עד שעביד אומנה, עשה הוא אומן, זה כינוי לקדוש ברוך הוא, נהורה דלה נהיר, אור שאינו מאיר, ועביד על מטה תאה, ונעשה העולם הזה התחתון, העולם הגשמי שלנו. כלומר, החומר הוא בעצם אור שהתגשם. שאלתי פעם את המקובל הרב דוד בצרי, האם בזוהר הזה בעצם מתאר את מה שהיום המדענים גילו, שאור התגשם והפך לחומר? הרי יש את ההשתלשלות העולמות שהמקובלים מדברים על עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ודאי שהזוהר מדבר על דברים גבוהים. תשובתו הייתה שהם גילו את התחתית של התחתית של דברי הזוהר. ודאי שאין להם כלים לגלות את היקומים הרוחניים העליונים של 4 עולמות הביה, אבל בחלק הכי נמוך, כשהאור הזה כבר התחיל להיראות ולהיות מורגש ולהתגשם, שם הם גילו את הדברים. הראיתי את הדברים לאותו דוקטור שקרא, ראיתי על עיניו שהוא מסיים לקרוא, חוזר להתחלה כך כמה פעמים, עד שאחר כך פנה לאשתו ואמר לה בשקט, הוא צודק, בואי נחזור הביתה, ויצאו שניהם. ראיתי עד כמה לפעמים אנשים עוינים את התורה שלנו, שהיא בעצם שלהם, רק בגלל שהם לא מכירים אותה. לכן, אדם שנפגש בדרך כלל מתוך עבודתו, עם תחומים אחרים, עם יהודים שאינם מכירים את היופי של התורה שלנו, רחוקים מתורה ומצוות, טוב שיעשיר את עצמו בידיעות, בבחינת דע מה שתשיב, כדי שבמפגשים כאלה יוכל באמת לענות ולהשיב, כי אנחנו חיים בדור שבעצם המדע מתקרב לתורה ולא להפך. המדע מתחיל לחשוף ולגלות דברים שידועים לעם ישראל במשך דורות רבים. יש היום תשובות על כל השאלות, וכמה שהאדם לומד יותר ומגיע לרמה הזו של דע מה שתשיב, הדברים עוזרים לו יותר. רק פה נציין שלא כל אדם ירשה לעצמו להיכנס לוויכוחים, ומי שלא בירר את הדברים כראוי לא העמיק בהם, ובמידה ששואלים אותו שאלה שהוא לא יודע עליה תשובה, עדיף שלא יענה מי שידבר שטויות, כפי ששמענו כמה פעמים על כאלה ששאלו שאלות וקיבלו תשובה שהיו בטוחים שזוהי תשובת התורה. ולא ידעו שהם שאלו אדם שאף פעם לא עסק בנושא, וענה להם תשובה מתוך מבוכה, תשובה שהיא לא נכונה בכלל. אם לא יודעים תשובות, עדיף לא לענות, מקסימום לומר, אתה שואל שאלה טובה, אני בגדר סטודנט ליהדות, תשאל את הדוקטורים, תשאל את הפרופסורים, תפנה לסמינרים, יש לערכים, יש להידברות, יש סמינרים שאתה יכול לפנות, אפשר באתר הידברות להפנות שאלות, יש צוות שלם של משיבים שמומחים בתחומים האלה, בין במדע, בין בדברים אחרים. אני עדיין סטודנט, אני עכשיו רק לומד יהדות, אבל אין ספק שיש תשובה על כל שאלה.
תשובה מאלפת ומרתקת, כבוד הרב. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נשוב. נציין שמאזינים המעוניינים להפנות שאלות לכבוד הרב יכולים להתקשר ל-1-952-9293, מקישים אחת, ומיד אחר כך מקישים.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן. בסוכות תשבו שבעת ימים, אבל בתכלס כל המשפחה באקסטרים. אקסטרים בעיר, פארק אתגרי לכל המשפחה בירושלים. מתקני טיפוס, משחקי קליעה, מתקן בנג'י ומתקן אתגרים לקטנטנים. מחול המועד סוכות ועד 31 באוקטובר, כפתק בתשרי, 10 בבוקר עד 5 בערב. גן הבונים לרגלי חומות העיר העתיקה. הפעילויות מגיל שנה ויותר. הכניסה לילדים ב-10 שקלים בלבד. לפרטים ייכנסו ל-itravel.jerusalem.com או במוקד העירוני 106.
בוקר אחד תקומו הנדסאים. כן, הרשמו לקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245.
שלום, מדבר רב איתן אקשטיין, מקל ומייסד רטורנו, המרכז לטיפול וגמילה מהתמכרויות. אחרי 25 שנות הצלחה ואלפי בוגרים בחסדי השם, אני שמח לבשר על קורס ייחודי ללימוד שיטת רטורנו לפי עקרונות 12 הצעדים, המעניק כלים ליישום מיידי בעבודה עם מטופלים ותלמידים. הצטרפו להצלחה.
מטפלים, יועצים ואנשי חינוך, בואו ללמוד מהניסיון של רטורנו ולגלות את השיטה ששינתה את העולם הטיפולי. חוויה לימודית מרתקת והתנסות מעשית. התקשרו עכשיו 02-999-8244, המרכז להכשרה מקצועית מבית רטורנו, 02-999-8244.
מר ישראל ישראלי, הזכויות שלך מחכות לך במשרדנו.
האם אתה מכיר את הזכויות שלך בביטוח הלאומי? האם מישהו דואג למימוש זכויותיך? עמותת הזכויות שלך, כדי שתעמוד על מה שמגיע לך. העמותה ללא מטרת רווח, שתשיג את זכויותיך מהביטוח הלאומי בסכום סמלי בלבד וללא תשלום על פתיחת תיק. 052-766-2166. חפשו אותנו באתר הזכויות שלך. השירות אינו משפטי וללא התחייבות. השירות ניתן באזור המרכז ובירושלים.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 11 של חבורת תרי"ג.
אני צריך לצלוף 4 ילדים מתוך איזה 2,000 ילדים רוקדים וקובצים? איך בדיוק?
אתה יודע מה? לי יש רעיון, תקשיב טוב ותהיה מרוכז. מישהו, תעשי שם פיצוץ ותראה איזה ילדים מתחילים לטפל בעניינים. ככה תוכל לזהות אותם.
בוס, זה רעיון טוב. כולם פה עם לפידים, אני צריך רק בלון גז ו... נארגן להם פצצה, פצצתית.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן.
חי תמיד. שבנו אליכם מאזינים לחלק האחרון של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליט היושב ראש ארגון הידברות. אנחנו שוב פונים לשאלות המאזינים. שאלה מאזין, שאלה מפרשת השבוע. בפרשת השבוע, פרשת בראשית, מסופר על יום השבת שבו הקדוש ברוך הוא שבת וינפש. זה המקור בעצם הראשון בתורה לשמירת השבת והיותו יום המנוחה של העם היהודי. כיצד להסביר זאת לאלה שרחוקים מיהדות?
למעשה כך, אם באים רק בטענה של יום המנוחה של עם ישראל, הרי הוא יאמר לך, תראה, המנוחה שלי דווקא על ידי שאני מדליק ונוסע, זו המנוחה. אבל צריך קצת להעמיק יותר במשמעות של השבת, שוב, תלוי מי מדברים. אם מדברים עם אדם שאפשר, צריכים לדבר איתו רק באופן פשטני, אז אפשר לדבר איתו על כך שבעצם לכל עם יש את מה שמייצג אותו, לעם ישראל יש את התרבות היהודית, לסינים יש את התרבות שלהם, ואצלנו השבת, כמו שאמר החפץ חיים, סוג של שלט על החנות. גם אם העסקים עולים ויורדים, כל זמן שהשלט נמצא שם למעלה, יודעים שהעסק עובד. ברגע שהורדנו את השלט, זה אומר שהחנות פשטה רגל. ואמר החפץ חיים, שבת היא השלט של עם ישראל. כל זמן שהשלט קיים, לפחות פה בארץ אנחנו צריכים להקפיד, לפחות במרחב הציבורי, שהשלט יהיה קיים, אז אנחנו יודעים שעם ישראל עדיין ממשיך. אבל כשהשלט חלילה יורד, הרי מדובר בפשיטת רגל, ואסור לנו להגיע למצב כזה. זה ברובד היותר כוללני, היותר פשטני, אבל אותם שבאמת רוצים להיכנס לרבדים היותר עמוקים, היותר פנימיים של השבת, לנסות להבין למה בעצם אסור לי, למשל, להדליק את האור, או להתניע את הרכב ולנסוע למקום שאני בעצם לא מתעייף. מה, אתה אומר לי יום מנוחה, אני אקח נח, אני יוצא לטיול. כאן בעצם צריך להיכנס לרובד היותר עמוק של השבת, על פי פסוקים מפורשים בתורה, לא פירושים שצריך להתאמץ כדי להוכיח אותם למי שלא מבין אותם. מילים ברורות, ושמרו בני ישראל את השבת, אלה פסוקים שהרבה מכירים אותם, גם כאלה שלא שומרים שבת, אבל לפחות מקדשים, מכירים את הפסוקים מתוך הקידוש. התורה מכריזה למה בעצם צריך לשמור את השבת, ואם לא די בכך, לא מדובר בשמירה רגילה, אלא אות היא בני ובין בני ישראל, מדובר בסימן, לא על כל מצווה, וברית עולם, לא על כל מצווה כתוב שהיא אות והיא ברית, כמו שניים שקורטים ברית, כלומר, יש כאן התייחסות מאוד מיוחדת לשבת. מה האות, מה הסימן? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. במילים אחרות אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אם אתה מכיר בי כבורא עולם, ולא כופר, תוכיח את הדברים במעשה. זה שאתה אומר אני מאמין, זה דיבורים. תוכיח, זה כמו שאדם אומר לחברו אני אוהב אותך. או אתה אומר שאתה אוהב, אבל כשאדם מוכיח את הדברים במעשה, אומר הקדוש ברוך הוא, הצהרה לבד שאתה מאמין בי לא מספיקה. אלא תוכיח במעשה, ושמרו בני ישראל את השבת, זה הברית בינינו, וזה האות, הסימן, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, כמו שאני שבתתי ביום השביעי, גם אתה תשבות ביום השביעי. השאלה היא ממה לשבות. אז שם כתוב, כי בו שבת מכל מלאכתו. נקודה מאוד מעניינת, בעברית ידוע שאין שתי מילים זהות. למשל, לראות ולהסתכל, להביט, לכל מילה יש משמעות אחרת. עבודה ומלאכה, שתי מילים שנראות זהות, אבל כשבוחנים אותה מגלים סתירה פנימית מאוד קיצונית. המילה עבודה היא משורש עבד, עין בית דלת עבד. המילה מלאכה, משורש מם למד כף, מלך. שתי מילים נראות זהות, זו משורש עבד, האדם שנמצא הכי למטה בפירמידה האנושית, והמילה השנייה מלאכה, מלשון מלך. אבל הביאור הוא כך, עבודה חייבת להיות כרוכה בתרחה, במאמץ. אדם שעובד, מתאמץ, מזיע, מתעייף, עשה עבודה. מלאכה לא כרוכה בתרחה בדווקא. מלאכה כמו מלך, הוא יושב, נותן הוראות, לוחץ על כפתורים, דברים נעשים. לכן ההגדרה של מלאכה היא בעצם מלאכת יצירה. כשאדם יוצר משהו, עושה משהו, זוהי בעצם מלאכה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו לשמור את השבת, הוא אומר לנו לא תעשה כל מלאכה, כך בעשרת הדיברות, כפי שהוא שבת מכל מלאכתו, לא כתוב עבודתו, מכל מלאכתו. כי באמת להתעייף בשבת, אם האדם נהנה מהעייפות ואין בזה מלאכה, מותר לו להתעייף. כמו למשל להגיש לאורחים בשמחה משפחתית, יש 200 אורחים. ויש שניים שמגישים לכולם ומתעייפים ומתאמצים ובמוצאי שבת מותשים לחלוטין. הם לא חיללו שבת אף על פי שהתעייפו. בשולחן ארוך כתוב שבחורים שמתעמגים במרוצתם או בקפיצתם מותרים, מותר להם לרוץ ולקפוץ בשבת אם זה התענוג שלהם. אז מה בעצם אסור? מלאכה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא לא התעייף, הוא לא התאמץ. לכן כתוב כי בו שבת מכל מלאכתו. על אותו משקל הצטוונו בשבת לא לעשות מלאכה. לכן כתיבה היא מלאכה. הבערה היא מלאכה, גם אם לא התעייפנו. מתניעים את הרכב, הבערנו אש. יש כאן מלאכה. כך מצת של סיגריה, לא התעייפנו, אבל יש כאן מלאכה. כך אדם שכותף, עוקר דבר ממקום גידולו, צד, הורג בעל חיים, מוריד דם, כל אלה הם בגדר מלאכה. יש אמנם את העניין של הוצאה מרשות לרשות, שהתוספות אומרים שזוהי מלאכה גרועה, לא הייתי נכנס לזה אם לא שבאחת השאלות הקודמות כבר התייחסנו לעניין של בריאת העולם מאור קטן שהתפרץ החוצה, יש בזה סוד גדול של עניין המלאכה, גם כאן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה של הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, מהאור המצומצם להתפרצות הגדולה, שזה בעצם היסוד של מלאכת הוצאה מרשות לרשות, אף על פי שלא נראה שעשינו כאן משהו, אין פה יצירה. בסך הכל הוצאנו מרשות היחיד לרשות הרבים, או להפך, כתבנו על כך, אבל לא ניכנס לזה כעת, מי שהבין הבין, יש כאן יסוד מאוד משמעותי. על כל פנים, לא תעשה כל מלאכה, כשמבינים את העומק שבדברים, ואני יכול לומר מהניסיון, שאחת השאלות המצויות בסמינרים, זו השאלה הזו, כשאנשים אומרים, תראה, אני לא מתעייף, פעם היו דופקים אבנים, וכך הוציאו אש, לכן אלוקים אסר, לא תבערו אש, היום זה התענוג שלי, ולא מבינים שאם זו הייתה כל הבעיה, המאמץ להוציא אש מהאבנים, אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו ששבת יהיה כמו יום טוב. תכינו מדורה קטנה או נר נשמה לפני, ותעבירו מאש לאש. למה גם זה אסור בשבת? כי השורש של העניין הוא לא עניין של מנוחה שטחית, אלא העניין הזה שלא תעשה כל מלאכה, כפי שהגדרנו קודם, כשמלאכה באורה יצירה, וכשמבינים את העומק של השבת, שיש כאן בעצם עדות על אכילת דבר שהוא לא קשר, לא כתוב שבזה אתה מכריז אם אתה מאמין בבורא עולם או לא. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר על השבת, שזה המבחן אם אתה מאמין בי כבורא עולם, או כופר ומורד בי, הרי מיד השבת מקבלת משקל אחר לחלוטין, לכן היא גם חמורה מיום הכיפורים.
שאלה נוספת, מדוע נשים מברכות את ברכת שעשני כרצונו, וגברים מברכים שלא עשני אישה? שאלה מאזין, האם אין בזה משום זלזול באישה? גם עוד פעם אנחנו מגיעים לסוגיה שהייתה בחג, במוצאי החג, משטרה החליטה להוריד את המחיצות, כפיכול, על הדרת נשים. כן. יכול להיות שזה...
ועשו כפייה חילונית.
כן.
אז נחזור לשאלה, מדוע נשים מברכות שעשני כרצונו וגברים שלא עשני אישה? האם אין בזה זלזול? נוסיף, אולי קצת נרחיב את השאלה עוד קצת, מדוע נשים מברכות בלשון חיובית שעשני כרצונו? והגבר לא אומר שעשני איש, אלא שלא עשני אישה על דרך השלילה. חשוב לעמוד גם על הנקודה הזו, כי כשבוחנים את העומק שבדברים, הדבר מוסבר באופן נפלא. ראשית צריך לדעת, מנקודת מבט יהודית, לגברים יש ייעוד מסוים בעולם, לנשים יש ייעוד מסוים בעולם, ושניהם משלימים אחד את השני. הקדוש ברוך הוא ברא את האיש עם כלים וכישורים שאין לאישה, לאישה יש כלים וכישורים שאין לאיש, ושניהם יחד זכר ונקבה בראם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם. שניהם יחד נקראים בשם אדם. כלומר, אין כאן יצור שנקרא איש, יצור שנקרא אישה, אלא יש כאן שני חצאים של גוף אחד שמשלימים אחד את השני, נשמה אחת. הזוהר בפרשת לך לך מרחיב בעניין הזה, שכל נשמה לפני שהיא באה לעולם היא מורכבת מחצי זכר, חצי נקבה, ובזמן החופה והקידושין שוב חוזרים להיות נשמה אחת, שזה גם העניין של שמירת הקדושה לפני החתונה, ואחרי החתונה חיים ביחד, גרים ביחד, כי הפכו להיות נשמה אחת שלמה. אז זו הסתכלות בסיסית שחשוב לדעת, לא מדובר באיש ואישה שני יצורים נפרדים, אלא שני חלקים שמשלימים אחד את השני. כך גם בתפקוד היומיומי של הבית, אישה למשל היא בעלת סבלנות לילדים, מה שאיש חסר סבלנות, איש מסוגל להרים מסעות כבדים שאישה לא, ועוד המון הבדלים שיש בין גברים לנשים. בספר מפתחות לחיים הרחבנו בעניין הזה ממחקרים שנעשו, שרואים את ההבדלים שגורמים להבין שיש כאן השלמה הדדית. כעת ניכנס לעומק של הברכות שהאיש מברך והאישה מברכת. הוא מברך שלא עשני אישה, היא מברכת שעשני כרצונו. כידוע, ישנן הרבה מצוות שהאיש חייב והאישה פטורה. כל מצוות עשה שתלויה בזמן, מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. לא תעשה, אין הבדל בין גברים לנשים. כל מה שאסור לעשות, לא תעשה כל מלאכה ביום השבת, זו מצוות לא תעשה שהזמן גרמה, רק בשבת, אבל אין הבדל בין גברים לנשים, כי זה לא תעשה. וכשיש באותה מצווה גם עשה, כמו בשבת, לעשות קידוש, זכור את יום השבת לקדשו, כלומר, הזכר את יום השבת בכניסתו, ביציאתו, גם נשים חייבות בזה, אין הבדל בין גברים לנשים, כי האישה שחייבת בלא תעשה של השבת, חייבת גם בעשה. אז המצוות היחידות שיש הבדל בין נשים לגברים, מצוות עשה שהזמן גרמה, כמו קריאת שמע, גבר חייב כל בוקר לקרוא קריאת שמע בזמנה. אישה לא, כי זה תלוי בזמן. גבר חייב להניח תפילין, ציצית, אישה לא, אלא מצוות עשה שהזמן גרמה. אז על פי הפשט, התורה פתרה את האישה מהעניין הזה, מכיוון שהיא מתפקדת בבית. ואם היא תהיה מוגבלת, אז נתאר לעצמנו מה יקרה אישה שמכינה ילד או ילדים, לשלוח אותם לגן או לבית הספר, לפתע היא מסתכלת בשעון, עוד שתי דקות זמן קריאת שמע עובר, ועוד לא הנחתי תפילין, עוזבת את הכל והולכת להניח תפילין, לקרוא קריאת שמע בזמנה, הבית לא יכול לתפקד בצורה כזו. אז זה על פי הפשט, התורה פתרה אותה ממצוות שתלויות בזמן, כדי שתהיה משוחררת לענייני הבית. יותר בעומק אומרים המקובלים, האישה קיבלה מצוות שהיא צריכה לתקן את עצמה בהם, והאיש קיבל מצוות שהוא צריך לתקן את עצמו בהם. הוא מחויב בלימוד תורה כל יום, כלומר, הנשמה של האיש באה לעולם באופן שהיא זקוקה לכלים שיתקנו אותה, בעוד שהאישה זקוקה לפחות כלים. לכן היא פטורה מאותה מצוות, כי אם היא תניח תפילין זה לא יתרום לה שום דבר. היא לא חייבת במצוות תפילין, כי לפי נשמתה היא לא זקוקה לזה. האיש צריך את זה לצורך התיקון הפרטי שלו. כעת נוכל להבין את ההבדל בברכות. רק נפתח במשל כדי שנוכל להבין את הנמשל לאחר ההקדמה הזו. נתאר לעצמנו שתי מדינות שהמלכים מתו, וממנים מלך חדש במקום המלך שמת. אבל יש הבדל. מדינה אחת ממנים את הנסיך. יש יורש עצר, ממנים אותו להיות מלך. במדינה השנייה, המלך מת בלי ילדים. אז יושבים כל שרי הממשלה, מי יהיה מלך במקום המלך שמת, ואז בוחרים בגנרל הזקן שמסר נפש כל ימיו למען המדינה, שר חשוב, התאמץ למען העם, ובאמת הוכיח את עצמו בימים ובלילות. פה אחד החליטו, הוא יהיה המלך. והנה יש מסיבות הכתרה במדינה הזו, במדינה השנייה. בואו נקשיב לנאומים של שני המלכים האלה, שכעת הופכים להיות מלכים. כשאנחנו נקשיב לנסיך, מה בעצם הוא יאמר בנאום ההכתרה שלו? אני מודה לאלוקים שנולדתי כבן מלך, ובזכות זה היום הכתירו אותי למלך. צודק, נולד בן מלך, היום הוא מוכתר למלך, והוא מודה לאלוקים. לעומת זאת, אותו שר וגנרל, בנאום ההכתרה שלו אומר את ההפך, ודווקא בלשון השלילה. אני מודה לאלוקים שלא נולדתי כבן מלך, ובכוח העמל והעבודה שלי, הגעתי למדרגה הזו שכעת ממנים אותי למלך. אז הוא אומר על דרך החיוב, אני מודה לאלוקים שנולדתי עם כפית של זהב, ואני לא הייתי זקוק להוכיח את עצמי, וכעת אני מלך. והשני אומר, אני מודה לאלוקים שלא נולדתי עם כפית של זהב, ואני עבדתי ועמלתי. על אותו משקל, האישה מברכת ברוך שעשני כרצונו. ברא אותי כרצונו, יש מצוות שאני לא זקוקה להן, כי אני כבר באתי לעולם כשהנשמה לא שייכת לאותן מצוות. אז אני לא עובדת קשה כמו שהוא עובד קשה מבחינת התיקון העצמי שלי. והוא מברך שלא עשני אישה, אלא אדרבה נתן לי יותר עמל, יותר תרחה, אני מכיר בעובדה שאני מחויב יותר להתאמץ יותר בקביעות עתים לתורה, בהנחת תפילין, ורק על ידי כך אני אגיע לשלמות שלי. לכן אין כאן זלזול באישה, אלא יש כאן הדגשה שכל אחד מודה לאלוקים על הטוב הפרטי שהוא קיבל כששניהם משלימים אחד את השני.
תודה רבה כבוד הרב, אנחנו סיימנו את התוכנית, נודה לעוסקים במלאכה, נודה לרועי קנטן, נודה לזאב סגל, אני הייתי איתכם ישראל בן צבי. לילה טוב ונשתמע בתוכנית הבאה. תודה רבה כבוד הרב.
לילה טוב ותודה רבה.
ילד בחשיכה. והקה יוצאת מלב, נשמעת בלחישה. יד בוטחת בו נגע, אפוף תוגח הוא ידע. התקווה היא כאן עדיין, לא נמוגע. ריח חריף מביף כאב, קולות וצעדים, וקולים הוא לא מקום מתאים לילדים. המלאך לפאר, אם רוצים אז הוא גואל. האם רוצה אתה ילדי?
והפעם נעסוק בנושא האישיות הפרנואידית.
הנפש בראי היהדות, הלילה ב-11, כאן בכל חי.
פורור, חד וחלק.
שנה חדשה, קולקציה חדשה. קונים באופטיקנה ב-500 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. Respect your look, respect your eyes. אופטיקנה, אופטיקנה. כפוף לתקנון.
שלום, כאן חיים ולדר. בתקליטור 11 של חבורת תרי"ג.
ברור שלא נעלה לרכב.
אדוני, תתקדם לסוף הרחוב ותשאל שם אנשים.
הם כבר יראו לך.
לא, אני מתחדד. אני פונה ללב שלכם.
הילדים ידעו שבשום אופן אסור לעלות לרכב של איש זר, אבל הם עמדו קרוב לרכב והתלבטו מה לעשות. ואז הכל קרה במהירות.
מה קורה כאן?
והרכב הלבן שעט במהירות.
עצילו! מה אתם תורידים אותנו? מה עשינו לכם?
לאן אתם לוקחים אותנו?
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
זהו מסע בעקבות 6 מיליון יהודים. זה המסע שלך, שלכם, של כולנו. מסע לפולין עם ערכים, להתחבר לסיפור של העם היהודי במסע מרתק שמעורר את ההיסטוריה לחיים. בהנחיה מעוררת השראה עם מנכ"ל ערכים הרב יוסף וליס והרב אהרון לוי, ובליווי מוסיקלי של החזן שרגה הרשטיק. המסע הזה יהיה בלתי נשכח. לפרטים 050-411-9278 050-411-9278. ערכים.
המרכז להכשרה מקצועית מבית רטורנו מזמין אתכם להצטרף לקורס משולב של מדריכי רכיבה טיפולית ומערבית. הקורס המשולב מקנה תעודת מדריכי רכיבה מערבית על פי חוק הספורט ותעודת מדריכי רכיבה טיפולית המוכרת בכל קופות החולים. אין צורך בידע מוקדם. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. לפרטים 02-999-8244 שלוחה 8. 02-999-8244 שלוחה 8. ההרשמה בעיצומה.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. 02-538-3788. תלפנו עכשיו 02-538-3788.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, בתדר החדש 102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 11.
הלאה טוב ושלום רב. באולפן אריאל שרפר. לשכות הבריאות בכל רחבי הארץ יושבתו מחר ולא תהיה בהן קבלת קהל למעט במקרים דחופים. זאת בשל עיצומים עליהם הכריזו עובדי משרד הבריאות בטענה לפגיעה בקידום עובדים בתוך המשרד על ידי הבאת מנהלים חיצוניים. המשטרה עצרה מחבל ערבי בן 17.5 תושב מזרח ירושלים בחשד שידע ערב אבן לעבר הרכבת הקלה כשנסע בשכונת שואפת בבירה. לא היו נפגעים, אך לקרון הרכבת הקלה נגרם נזק וכוחות משטרה ערכו סריקות באזור התקרית במזרח ירושלים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני משטרה בנצי לזרוביץ'. ראש הממשלה נתניהו הגדיר הערב אבסורד את החלטת ארגון אונסקו של האום לבטל את הזיקה בין ישראל והיהודים למקומות הקדושים בירושלים. כמו כן הורה נתניהו על החזרתו לישראל של שגריר ישראל לאונסקו כרמל שמה הכהן לצורך התייעצות. מי שראוי לגינוי זה אונסקו, אך לא רק על עיוות ההווה אלא גם על עיוות העבר, אמר ראש הממשלה באירוע שנערך הערב במרכז הבינתחומי בהרצליה. רשת חברתית בערבית הופץ הערב כרוז הנוגע למנהרות הטרור, בו נטען כי מאז סיום מבצע צוק איתן נהרגו בפעילות טרור תת-קרקעית כ-30 בני אדם. הפרסום שהופץ ברשת הערבית הזהיר את תושבי רצועת עזה מהתקרבות למנהרות בטענה שחמאס מנצל אותם לניסויים בטרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון.